שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. טוב וחנוכה שמח לכל המאזינים בארץ ובחול. אנחנו בעיצומם של ימי החנוכה, אור ליום שלישי, נר שלישי של חנוכה, ואנחנו חייבים להרגיש קצת את הפנימיות, את העומק של מה שמסתתר, מה שגנוז מאחורי כל הפעילויות החיצוניות שאמורות לבטא את הפנים הזה, מסיבות ולביבות וכדומה. אבל מהו הפנים? כמובן זה הדבר שעלינו להצטייד בו כדי להתרומם, ועם זה להמשיך הלאה את הדרך העולה בית כל. כידוע, המאבק שבו ניצחו החשמונאים, אבותינו הקדושים, המעטים והחלשים, המאבק היה מול תרבות אקדמית, תרבות הליניסטית, תרבות של כוח החוכמה הטבעית, שבא לידי ביטוי בכך שאלכסנדר מוקדון לקח את אריסטו לכל פינה ולכל מקום, ורצה להפיץ בעולם את המערכת הזאת, שלצערנו המרכז שלה הוא אל תאמין במה שאתה לא רואה, מה שלא מוכח מדעית. זאת למעשה הכפירה האקדמית. כל מי שמשתלב במערכת הזאת יודע שזה האלף בית. אתה לא מאמין סתם בדברים, רק במה שאתה רואה או מה שמוכח באופן מדעי. זו כמובן כפירה מוחלטת וסתירה מוחלטת לכל ערכי היהדות. זה הסכנה עד היום מהמערכת המתייבנת הזו, שמנסה בצורות שונות לקחת את עצמנו, את בנותינו ובנינו למערכות אקדמיות, כשהדת האקדמית הכפרנית אומרת את המסר הזה. הדבר הזה מתבטא בדברי ההודעה שלנו מדי יום ביומו, בשלוש תפילות בכל ברכת המזון, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מתמקד הרבינו בעל הפרי מגדים בשולחן ערוך בלכות חנוכה על המילים מחוקי רצונך. מדוע הדגש כאן הוא שיוון לחמו נגד חוקים? למה לא נגד משפטים, נגד מצוות, נגד סתם רצון השם? לא כתוב להעבירה ממשפטי רצונך, מרצונך, ממצוות רצונך. יש כאן איזה ביטוי מיוחד, אנחנו פוגשים אותו גם בברכת אהבה רבה. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדים חוקי חיים, חוקים. אומר הפרי מגדים, לאקדמי רגיל, פרופסור, דוקטור, כל מי שמייצג את התרבות הזאת שנקרא תרבות יוון, אין לו שום בעיה עם מצוות שהשכל מבין אותם, שהשכל קולט אותם, כמו כיבוד הורים. לא שמענו שיוונים גזרו על כיבוד הורים, לא גזרו על חסד. למה לא? זה מרגש, זה פעולות מאוד מאוד הומניטריות. לא גזרו. הם גזרו על דברים שלא נתגלה לנו טעמם, שבקיומם אנחנו מבטאים עבדות לכוח עליון שמעלינו. דברים שמקוממים את הרציונליסטים. איך אתה עושה דברים שאתה לא מבין? מה הכוונה, מדוע אתה כזה אדם פנאט, שלוקח ילד בן 8 ימים, ומסכן לו את החיים מסיבות של דת? איך זה? אתה שפוי? לקחת ילד רך בן 8 ימים, שיחליט על פי רצונותיו, על פי תחקיריו, לעשות את זה בגיל 20, עם רופא כירורג, במחלקה סטרילית, באיזשהו חדר ניתוח, מה זה לקחת ילד בן 8 ימים, להביא אותו לבית הכנסת לדרמן, לשים אותו על ברכיו של רבינו שר התורה, ושם מישהו מבצע את הפעולה? מה זה? יוון גזרו כנגד זה. הם לא יכולים לראות אנשים, ובפרט אנשים חכמים, שמבטלים דעתם וסומכים על מישהו מעל להם. זה נקרא בטחו בך, בעבור אבותינו שבטחו. איך אמר לי בני זצ"ל אוריה, אבא, כשמכניסים בן אדם לחדר ניתוח, והרופא אומר לו שם, תזיז את היד, תזיז את הרגל, תזיז את הראש לכיוון הזה, תרים את האצבע, אף אחד לא מתווכח עם הפרופסור המנתח והצוות שלו. תגיד לי, מה הלוגיקה בהכנסת היד ימינה ובהרמת הרגל שמאלה? תסביר אותי, לפני שאתה משכנע אותי בדבר, אני לא מוכן לבצע דברים בלי שאני באופן רציונלי אבין זאת. אין אמירות כאלה. הרופא אומר, תבלע את הכדור הזה, קח את היוד הזה, תבלע את הנוזל המר הזה. כמו תתלך, כולם מבצעים את מה שהרופא אומר. למה? אמון. זו המילה. יש לו אמון, הוא נותן את הגוף שלו בידי צוות מנתחים בסכיניהם בידיהם, בידי צוות של רופאים, והוא כמו תתלה, סומך עליהם שהם עושים דבר לרפואתו. אני לא אסמוך על בוראי שעשה לי את הלב, שמפעים את פעימות ליבי ומפעיל את כל מערכותיו? אבינו מלכנו, בעבור אבותינו שבטחו בך, בטחו אמון, שורש המילה אמונה, הם נותנים בך את האמון שאתה הבאת אותם לעולם. הוא לא מוכן לקבל את זה, אותו איש יווני. הוא לא מוכן, איך אומר הרמב"ן על אריסטו בפרשת אחרי מות. מצד אחד, הרמב"ם אומר על אריסטו שהוא היה בכוח השכל שלו כל כך איתן וחזק, שהוא הגיע קרוב לכוח הנבואה. ומצד שני, לא סותרים אותו דברי הרמב"ן שאומר בפרשת אחרי מות, ואפילו לא מכנה אותו בשמו, אלא קורא לו אותו היווני שהגיס דעתו. כאן מגיע השורס, ההבחון, הדיאגנוזה של הרמב"ן לאותם אקדמים. גאווה. מה שאני לא מבין לא קיים. אני ואפסי עוד, אני מבין הכל. וכיוון שזה לא נתפס בלוגיקה שלי, ב-IQ שאני, יש לי אותו, כוחי ועוצם ידי, הבנתי, אז זה לא קיים. אותו יווני, אומר הרמב"ן, שהכחיש וכפר בכל מה שלא, השיג ולא חש בדעתו. זה אותו כוח שנקרא נמר. דניאל הרואה במחזהו, כשהבורא מראה לו את ההיסטוריה העתידית של עם ישראל, כל מה שעם ישראל אמור לעבור, הוא מראה לו את ארבעת המלכויות, ארבעת הגלויות, ארבעת התיקונים שעם ישראל עובר דרך בבל, שלב שני פרס ומדי, שזה המערכת של המן החשבירוש, סוף פסק בין של ה-70 שנה בין בית ראשון לבית שני, לאחר מכן התקופה ההליניסטית האריסטוטלית הזו, וכל ההנהלה של אנטיוכוס, אפיפנס וכל השלטון המשכיל הזה, זה יוון, וכמובן מלכות אדום שכוללת את כולם, תדעל מלך גויים. והוא מראה לו את הכל, וכולם נראים בצורה של כוחות שונים שיש בעולם החי. דוב מכוון כנגד פרס ומדי, נמר זה הדימוי שנותן הבורא התברך על ידי דניאל למלכות יוון. במה דומים יוון לכוחו של נמר? נמר יש לו עזות, אז כנמר. כך אומר יהודה בן תימה, לרתום את הכוח הזה לעשות רצון אבינו שבשמיים. הווי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. הכוח של עזות נובע מאי רצון לוותר בכל מצב. כי מדומה שרבינו עובדיה מברטנורה מסביר שם במשנה הזו בפרקי אבות, שאריה כשהוא נאבק עם הנמר, הוא כמובן גיבור ממנו ומפיל אותו, והנמר מדמם ופצוע ממש עד זוב דם, אבל הנמר לא מוותר גם כשהוא משתתח וכבר נפול ומושכב ארצה. הוא לא מודה, אני הפסדתי, אני חלש ממך, אתה חזק ממני. הוא לא יודע, זה העזות של הנמר. הכוח הזה הוא בעצם המגדיר של יוון, מה שהרמב"ן קורא לאותו אריסטו, הרגיס דעתו, היינו השחץ הזה. הוא גם נמשל במחזה של הנביא לארבע מתכות, זהב, כסף, נחושת, אז המתכת שמסמלת, שמגדירה, נותנת זווית ראייה נוספת ליוון, זה נחושת, נחש, נחושת, הכוח של העזות, מצח נחושה. על אישה לא צנועה נאמר, מצח שיש בה עזות וחוצפה. זה הדור של ערב משיח, חוצפה, אין היררכיה, אין התבטלות לזקן. בן קם באביו, קלה בחמותה. כל צעיר שבקושי טעם חלק מתחילת חייו, כבר מרגיש שהוא מבין יותר מהזקנים, שכבר עשו את כל כברת הדרך ומלאים בחוכמה אדירה של הניסיון הרב שיש להם. אין חכם כבעל הניסיון. זה ההגדרה של תקופת ערב משיח, בעקבת הדמשיך, החוצפה יסגי. החוצפה תתרבה, והחוצפה מבוטט גם בין כלב נמר, כן? זה מערכת אחת. הכלב הוא ביטוי לעזות. והדבר הזה מתבטא בכל מערכת הפריצה של כל גבולות, כל קו אדום. אין צעיר ואין זקם. נערים פני זקנים ילבינו. בן קם באביו, קלה בחמותה. המערכת הזאת היא מערכת שנגלית לנגד עינינו, והיא כמובן אחת הביטויים של כוח מלכות יוון, שבא לידי ביטוי בלמעשה במשולש בין שלוש צלעות. חוכמה, יופי וכוח. זה הדבר שפיתה המון צעירים שגרם לתופעה שנקראת מתייוונים. לא היה זאת לא במצרים של סוג של מתמצרים, ולא בבבל מתבבלים, וגם לא בהמנו והחשברוש מתפרסים שקיבלו את התרבות הפרסית, אלא רק באדום, היות והם מסנברים אותנו בצורה כל כך מושכת על ידי המשולש עם שלושת הצלעות. צלע אחת, אקדמיה, מערכת החוכמה הטבעית. המערכת הזאת מאוד מפתה, מאוד מושכת. היא נותנת הרגשה של גובה, של כביכול אני הנאור, אני הציבור הנאור, המבין, אני הפתוח, אני החכם. הצלע השנייה זה הערצת היופי. יוון זה אותיות נוי מהסוף להתחלה. כן, יוון היה הבן המוצלח ביותר של יפת בן נוח, בני יפת גומר ומגוג, וכן אחד מהם זה יוון, יופיתו של יפת. היופי זה דבר אסתטי חיצוני מושך. הוא גורם לאנשים שאינם מעמיקים להתפעל מהקנקן. אנשים שמתפעלים ממראה חיצוני, אלה נבנים על איך זה מצטלם במסך. האם זה עובר או לא עובר מסך? הדבר הזה הוא התרבות היוונית. בקרב גברים, בקרב נשים, מתפעלים, מאוד מאוד מתלהבים ממראה חיצוני. אצלנו יש את החפץ חיים, יש לנו את הבבא סאלי. לא ברור איזה רושם חיצוני הם עשו. אנשים שהיו דווקא קטני קומה, אבל אף אחד לא מתייחס למערכת החיצונית, אלא רק למה שיש בתוך הקנקן. אבל מה לעשות שהאדם הוא קרוץ גוש ובשר, ואם הוא לא עובד על המבט הנכון על החיים, הוא נשטף בחלק הבהמי הזה של מראה חיצוני, ובצורה הדיגיטלית, איך שזה מצטלם לו יפה. וכן, הצלע השלישית, כוח, ספרטה, ספורט, מי לא מכיר, את האלילות שעושים משחקני כדורגל, שחקני כדורסל, כל מיני מתאבקים וגרופנים ומרביצי מכות רצח למיניהם, על גוף חסון, גוף מאוד מאוד חזק ושרירי והוא מאומן היטב. לחשוב שדום לב אחד מחסל אותו, כמה שמענו על עצים רצים, אתלטים ברמה גבוהה ביותר שתוך כדי ריצה דום לב חיסל, או איזה תא סרטנית גמר עליהם. לא, לא, זה לא, 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 זה לא משכנע את אלה שהם בסגורים על המבט החיצוני. האדם, היום בפרט בזמננו, ששומעים דברים שממש אתה לא רואה, לא צעיר ולא זקן, תינוקות רכים, נערים, צעירים, ברגע אחד נקטפים בר מינן, ברגע אחד מארץ החיים, לתת איזשהו מבט, תבין, האדם הוא בחלק הפיזי שלו כחלום יעוף, כענן קלה, כאבק פורח. זה לא נועד לדכא אותך, זה נועד לאתגר אותך, להתמקד בעיקר, לא להתעסק עם החלק החיצוני יותר מדי, לשמור על הבריאות. זאת מצוות עשה מהתורה שנאמר ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. ודאי, ברמב"ם בספר המדע כתב בדיוק איך אדם צריך להתנהג בצורה של אכילה, בזמנים של אכילה, מה לאכול, איזה כמויות לאכול, לא להסביע ולמלא את ביתנו עד תום, איך להתעמל, אבל עד כאן, לא לעשות מזה אלילות, לא להשקיע את כל ה-24 שעות ישעות יקרות של חיים, רק בלטפח את המערכת החיצונית הזאת, שהנביא קורא לה לבוש ושכח, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. כל מערכת הגוף, כבד, לבלב, תחול, תוספתן, הכל בגדר של לבוש. זה מחליפים לו לב, זה מחליפים לו כבד בהשתלת כבד, זה משתילים לו קיבה, זה משתילים לו ריאה, זה משתילים לו כליה, זה מחליפים לו קרנית, זה מחליפים לו מפרק או ברך. אדוני, אתה לא החלקי חילוף הללו, אתה נפש, רוח ונשמה. מה שבוחר, בזה תשקיע. לא פחות ממה שהחלק החיצוני צריך מזון, חלבונים, פחממות, ויטמינים, מינרלים, סוכרים, שומנים במינונים הנכונים, לא פחות מזה ופי כל כך הרבה מזה, הנשמה שלך צריכה מזון, רמח מצוות עשה נותנות את המילוי, את המזון, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי, יש תורה שנקראת יין, יש תורה אגדה, יש תורה שנקראת לחם, הלכה, יש מבחינת מים בתורה, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי, אתה צריך את המזון הזה, שסה מצוות לא תעשה, מזינות את השסה גידים רוחניים, שיש במערכת הנפש, מערכת הרוח, מערכת הנשמה, מערכת החיה, מערכת היחידה, הגוף צריך תחזוק, כמו שצריך לתדלק אותו, אף בר דעת לא יתעסק בתדלוק האוטו, בניקוי הרמפה, בניקוי המושבים, מהבוקר עד הלילה, יראו שהוא מתעסק בכך מהבוקר עד הלילה, יגידו לו אדוני, תתחיל לנסוע ליעד, אם גם למחרת הוא ממשיך להתעסק בטיפוח הגוף, גירוי הגוף, השגת משאבים ומשכורת לא 20 אלא 100 אלף לחודש, ולצורך זה עוד תואר אקדמי ועוד תואר אקדמי, כשהמטרה היא לענג את המולקולות הפיזיולוגיות של הגוף שלו, ברמות גבוהות יותר של שדרוג דירה, שדרוג תקרה דקורטיבית, שדרוג דקומות, שדרוג מלונות, שדרוג מכונית, זה ממש כמו אותו אדם שמתדלק את האוטו ומנקה אותו בכל ניקוי, שהוא כנראה צריך השפוז, או בגיה, או בפרדסיה, או בכפר שאול, או אולי באברבנל, אדוני, תתחיל לנסוע. הגוף הזה הוא אמצעי, הוא לא מטרה. הגוף הזה הוא דבר שבסופו של חשבון, בסופו של תהליך, הוא נכנס לבור. הגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. חכם עיניו בראשו. זה בני בינה. בינה רואה דבר מתוך דבר. בני בינה ימי שמונה קבעו שירו רננים. שמונה אותיות נשמה. הם התייחסו לנשמה. הם התייחסו לחלקים המטאפיזיים, ואת החלק הפיזיים לא התפעלו, לא מספורט, ספרטה, מכוחות הגוף, לא התפעלו מיופי, לא התפעלו מחוכמה טבעית. הם הבינו שיש בחינה עליונה יותר שנקראת שמונה. נשים לב. שיוון אומר המהר"ל בגימטריה 66, כך המהר"ל אומר בספרו נר מצווה, 66, יוד וו נון, כמו גלגל, כדור הארץ הוא גלגלי, הוא עגול, הוא כדורי, גלגל, שוב 66, גל, גל, ג' למד 33, ושוב ג' למד 33, שזה 66, שזה מספר שכידוע, מבטא את עולם החומר, העולם הפיזיולוגי, כל דבר פיזי תופס מקום בחלל האוויר, ויש לו שישה קצוות למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. כל דבר פיזי שתופס מקום בחלל, יש לו שישה צוויות, וסימנך כסימן לדבר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. שש, זה הבחינה של צורת החומר. לכן בארבעת המינים שאנחנו נוטלים בסוכות, אנחנו מנענעים אותם לששת הכיוונים, ארבעת המינים שהם כנגד ארבע אותיות השם המיוחד, תקרב אחד אל אחד והיו לאחדים בידי, ואנחנו מנענעים אותם לעצור תללים רעים ורוחות רעות בכוח השם המפורש. זה שש. ברכה מספר 6 בתפילת 18, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. למה? כיוון שאנחנו בעלי גוף, אנחנו 6. תבין, זכור כי עפר אנחנו, אנחנו בשר ודם, תתחשב בנו, אנחנו מבקשים מהבורא אבינו מלכנו, אנחנו 6. ברכה מספר 6, זה גרם חום התאווה, חום הגוף, הנטיות הרפלקסיביות שלו, האינסטינקטים שלו, הדחפים שלו. דחפו אותנו לכיוון שלא עמדנו באותו זמן. תבין אותנו, תתחשב בנו, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כידוע, כל דבר שמשתמשים בו ככלי מלחמה, יש לו מילת קוד בתנך, סוס, סוס ורוחבו רמה בים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם הוויה אלוקנו נזכיר. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקי האיש ירצה. רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו. שקר הסוס לתשוע. וברוב חילו לא ימלט, לא ירבה לו סוס. מה רוצים מהסוסים? וכי לא לחמו בזמן העבר בפילים, בשברים, בסוגים נוספים של בעלי חיים? למה דווקא הסוס הוא המשל? התשובה היא סוס זה אותיות 60-6-60. אם נוריד אפסים, כלומר במספר קטן, נגיע ל-666. 666, סי השש, יוון. ההתפעלות מעולם החומר. הדבר הזה הוא בחינת שש, אבל יש את הבחינה שנקראת שמונה. שמונה אותיות נשמה, שמונה אותיות משנה, שמונה אותיות השמן, המשקה היחיד משיבת המשקים שאינו מתערבב עם שום משקה ואינו נמהל, לא כמו חלב שהוא נמהל ומדלל באמצעות השילוב שלו יחד עם מים, וכנל יין, הוא נמהל עם מים, מתערבב איתו ומדלל יותר, גם דם, גם הוא סוג של אחד משיבת משקים, והוא כמובן מדלל באמצעות ערבובו עם מים. רק שמן, אתם חשמונאים, כידוע, חשמון הזה אות ומילה. חטא שמונה, חשמונה. אתם שייכים לעולם השמונה, בראשם יהודה המכבי. השם של יהודה זה יוד כיוו כי פלוס האות דלד. יהודה, יש שם את שם הוויה ברוך הוא, השם שמורה את הסימן שבגמטריה 26, שמורה את הבחינה של ההנהגה מעל הטבע, שהבורא מהווה את הבריאה ואת האדם כל רגע ורגע מחדש, ומה שהיה לפני דקה לא מחייב מבחינתו התברך שימשיך אותו דבר בדקה הזו. ייתכן שליהודי הזה בדקה הקודמת היו תאים סרטניים, וכתוצאה מהתחברות לעולם השמונה, היציאה מהנטיות הטבעיות וההתגברות שלו לבלום את פיו בשעת מריבה, לסתום את עיניו בזמן שיש מראה לא צנוע, לסתום את אוזניו כשמישהו מנבל פה או מדבר לשון הרע, לברוח מאזור קניוני ומאזור טלוויזיוני ומאזור אינטרנטי משום שהוא עלול להיכשל, והוא אומר אני לא סומך על עצמי כבר שהבורא אמר לי אל תאמין בעצמך עד יום מותך. הוא מתנהל באופן שנגד הרצונות הטבעיים שלו, הבורא מתנהל איתו במידה כנגד מידה גם כן ושובר את מערכות הטבע. יש לו זכאות להשתייך לעולם השמונה, לבחינה העליונה של השמן שתמיד צף למעלה. זה מה שנקרא 26, שם הוויה ברוך הוא. יש מה שנקרא את הבחינה התחתונה של 6, ויש את הבחינה שנקראת הוויה. יהודה המכבי, יהודה, שם הוויה פלוס האות דלת. דלת זה אות שכידוע בסודות האותיות היהודיות שהבורק המציא את השפה הזו, לשון הקודש, בה הוא ברא את העולם, בה הוא דיבר עם הנביאים, אין בה כידוע ביטויים לדברים לא צנועים, אלא כל ההתייחסויות שנצרכות בגמרא לצורך הסברת עניינים שונים שקשורים ליבמות, לכתובות, לקידושין, הכל בלשון מושאלת. זה הסיבה, אומר הרמב"ן, שהיא נקראת לשון הקודש, מלשון קדושה וצניעות. השפה הזו, הגמטריה של שם הוויה, כפי שאמרנו, 26. אגב, חנוכה במספר קטן, גם כן 26. חנוכה, חטא, 8. נון, זה 50, תוריד 0, זה 5, 8 ועוד 5, 13. וו, זה 6, 13 ועוד 6, 19. כף, זה 20, תוריד 0, 2, 19 ועוד 2, 21. והי זה 5, 21 ועוד 5, 26. חנוכה זה בגימטריה קטנה 26. אם יהודה המכבי 26 פלוס האות דלד, דלד ההפך מהגסות רוח והשחצנות האקדמית, אני מבין הכל, מה שלא מובן לי לא קיים. כנל אביו מתתיהו, מתת יוד כיוו, מתנה שהבורא רוב אותיות שם השם, יוד כיוו נתן. או אח של יהודה המכבי בשם יהונתן, יהונתן, שוב רוב אותיות השם נתן, השם נתן. כמו כן אל עזר, שם אחר של הבורא, אל עזר, או שם נוסף יונתן, יוד וו, שתיים או ארבע אותיות שם הוויה, השם נתן. אלה ברכב ואלה בסוסים, הם באים בכוחות של פצצות אטום, בכוחות של אקדחים של M16, במטוסים מאוד מאוד משוכללים של F17, 20 וכן הלאה. אלה ברכב, רכב במספר קטן זה שוב 6, ריש כף בית, ריש זה 2, כף זה 2, בית זה 2. אלה ברכב 6 ואלה בסוסים 6, 6, 6. ואנחנו בשם הוויה אלוקנו נזכיר, ואנחנו כבר רצים על הכביש הזה 3,331 וחצי שנות קיום. תבין למי יש את הקרדיט. אנחנו קיימים בכוח שומר עמו ישראל לעד, ואת זה המיעוט הקטן הזה, שנקרא מיעוט פנאטי, מיעוט מאוד נחוש בעמדותיו, שלא היה מוכן להתייוון, לא דרכה כף רגלו במכללה שמבוססת על איזשהו אוניברסיטה, עם שלוחות כביכול חרדיות, שמחדירות את האקדמיה אלינו, הם לא מוכנים בשום פנים ואופן להתפשר על כך. אלה שלא הבינו אותם, בזכותם אנחנו עם ישראל קיים היום, בזכותם יש לנו בית כנסת, בית מדרש ובכלל עם יהודי. רבנו הרמב"ן כותב בפרשת ויחי על הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים, כותב הרמב"ן, אלמלא החשמונאים חסידי עליון, נשתכחה תורה מישראל. אלמלא אותה קבוצה של 13 פנאטים, של 13 אנשים שהיו נחושים ממודיעין, שלא ויתרו לא על שבת, ולא ויתרו על ברית מילה, ולא על בעיקר לימוד תורה שבעל פה, לא ויתרו על להזכיר שם השם בכל מקום, לא ויתרו על המקווה, למרות שאותם יוונים בראש הטבעי שלהם כמובן חשבו, זה מוגזם, מה לא טוב באמבטיה, מה לא טוב בסבון מאוד ריחני, לא קלטו שמדובר כאן על חוק, אני מבטא כפיפות לבורא, זה לא מערכת היגיינית פה הנושא של מקווה או טבילה, הם רצו דווקא לטמא את הבנות, כל בת שמתחתנת בסוף החתונה לא הולכת הביתה, אלא הולכת להגמון יווני למספר ימים, זאת הייתה גזרה הקשה ביותר של יוון, הדבר הזה גרם לאותם חשמונאים לומר אנחנו נלחם עד הסוף, למרות שאנשים הרימו גבות ואמרו אין לכם סיכוי, כפי שכבר אומר רשי, שכשמשה רבנו ברך את הסבא של החשמונאים, את לוי, הוא אומר לו, ברך השם חילו, הוא פונה לבורא ואומר, תברך את החיילים של לוי, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. הוקשה כנראה לרשי, מה ללוי ולחיילים? מה ללוי ולחיילים? מה זה ברך השם חילו של לוי? אפילו פרעו פטר את שבט לוי מעבודת הצבא ומשירותי המלכות. עד היום בוותיקן, מדינה בתוך מדינה, באיטליה, כל מי שעוסק בדת פטור מענייני הצבא, פטור מענייני הממשל. הדבר הזה מובן לכל בר דת בעולם. ולכן לא הובן לרשי. מה מתכוון משה רבינו שמבקש מהבורא לברך את החיילים של לוי? והתשובה היא, מדובר על החשמונאים. אלה שהלכו להילחם על יסוד קיומם, לא מאפשרים ללמוד תורה. פותחים בחסות ציבורית, תחבורה ציבורית, ואומרים לבורא, אנחנו לא מעוניינים בקשר איתך. אני רוצה לארגן תחבורה ציבורית בעיריית תל אביב, גם בעיריית רמת השרון, גם בעיריית קריית אונו, גם בעיריית גבעתיים, גם בעיריית רמת גן, אני מורד בך, לא אכפת לי ממך. הדבר הזה קומם את החשמונאים, ורצו להחזיר את הברית עולם שבין הבורא לבין עם ישראל, למרות שלא היה שום סיכוי אסטרטגי ביטחוני להצלחה, הבורא ראה את המסירות נפש שלהם, מסר את הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. מדוע? משום שהם היו טהורים שניצחו את התמיהים. הם היו עוסקי תורתך שבעל פה שניצחו את הזידים, והיו צדיקים שניצחו את הרשעים. הדבר הזה מתבטא בעולם השמן. הבורא עשה להם נס מיותר, נס שלא צריך אותו בעיקרון, משום שטומאה הותרה בציבור. הלכה פסוקה היא שבזמן שכל הציבור תמה, כל השמנים תמיים, מותר לקיים את מצוות הדלקת המנורה במקדש בשמן תמה. מדוע צריך לקחת שמן ולעשות נס ממה שראוי ליום אחד, או אפילו ייתכן לפי חלק מגרסאות הראשונים, לא היה הפח הזה ראוי אפילו ליום אחד לא. ולכן חוגגים 8 ולא 7 ימים, והוא הלך ודלק 8 ימים. מדוע לעשות נס מיותר? הבורא כביכול כתוב לא אוהב לעשות ניסים, משום שזה שינוי מסדרי בראשית, והבורא קבע שהבריאה תתנהל בויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. זה נקרא בלשון חזל, תירחה כלפי שמיה. הגמרא מתבטאת על אדם שנעשה לו נס, כמה גרוע האדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. אבל למה הבורא עשה להם את הנס הזה? לבטא את אהבתו. כשאני רוצה לבטא אהבה לילד, זה מתבטא בנתינת פרוסת לחם או בנתינת סוכריה. דווקא סוכריה, משום שסוכריה היא לא דבר קיומי, הוא מבטא את החיבה, את האהבה. כנ"ל, הבורא רצה לבטא את אהבתו לחשמונאים, עשה להם נס מיותר שאפשר להתנהל בחיים בלעדיו, להראות עד כמה הם מסומלים באמצעות השמן. חזל אומרים שמי שרואה שמן בחלום יצפה לתורה, שנאמר כידוע מנורה בדרום ושולחן בצפון, יש כאן איזה קשר בין הדברים. עם ישראל יודע שהוא חי והוא מתנהל מעבר לשש במצבים של שמונה. מי לא יודע מה זה ניסים שיש היום? איזה דברים פועלים במערכת הבריאה מעל השגת הטבע? כמה חולים שכבר הרופאים התייאשו מהם פתאום קמו לתחייה וגילו מהי כוחה של תפילה. תפילה לא כתוב בשום מקום אקדמי ולא מוכח מדעית בשום מקום. וכמי מדבר על דברים שגילו לנו חז"ל בעניינים שונים, הדבר הזה הוא בשבילנו נר לרגלינו. החוקים הם ביטוי לכפיפות. החוקים הם ביטוי לכפיפות. הכפיפות הזו מבטאת את העובדה שאנחנו מאמינים שיש מעלינו כוח, שהכוח הזה הוא רוצה בטובתנו, הוא עשנו, הוא בראנו, ואנחנו עבדיו. זאת הבחינה של הודאה, הלל והודאה. הימים האלה הם הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. כן, אני חייב לך את חיי, ולכן נתת לי ואני מודה לך על כל פסיעה ופסיעה. אנחנו בעזרת השם השבת הזאת נציין את הניצחון המלא, ואנחנו יוצאים לדלתות, ושם כשגזרו עלינו לסלק את הדלתות כדי לצפות האם אנחנו במצב שיכולים, במצב שלא יכולים לעשות שום מצווה, כיוון שתצפיתנים יוונים מתצפיתים ואמורים לראות אותנו מלאים, אנחנו אף על פי כן מתגברים ואנחנו מתחזקים. ובעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים לאחל לכל הציבור חנוכה שמח והרבה הרבה שמחה ואור לכל השנה.